שגויה גדולה, מה, איפה עוצרנו פעם שעברה? בגימל, גימל? פרק גימל, פסקה גימל? את גימל לא למדנו. כן למדנו? אוקיי. אז עסקנו בדבקות בבני ישראל ובדבקות בצדיקים. ולכן עסקנו בפי ג' בדבקות בצדיקים ובדבקות באומה. כן? טוב, אני אתם פה. זה נושאים שעסקנו בהם. אז אני חושב שנעבור נעבור לפרק ד', בסדר? כי פה הרבה דברים שעסקנו בהם, אני רוצה שנספיק גם מפרקים אחרים. פרק ד' זה נושא של אהבת ישראל, פרק כמובן מאוד מאוד חשוב, יונק מהפרקים הקודמים, אבל כן, אהבת ישראל כמובן, זה הביטוי הממשי של כל התפיסה המהותית של כנסת ישראל, איך היא מתבטאת בעמדה הנפשית. בסדר? בואו נראה, פרק ד', פסקה א'. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים. בסדר? לכם, פרק ד' פסקה א', אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים. איננה רק עבודה הרגשית לבדה. כי אם מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. כן, אז מין פתיח פה של הפרק הזה. אחד הדברים, השאלות הידועות בסוגיות של מצוות אהבה, מצוות היראה, גם באהבת השם, מצוות אהבת השם ויראת השם, וגם אהבת ישראל. אנחנו שואלים איך אפשר לצוות על עולם רגשי, נכון? עולם רגשי זה דבר שהוא בא כאיזה מציאות טבעית מתוך האדם, או שהוא קיים או שהוא לא קיים, ולא יכול להגיד למישהו תאהב, תירא. אבל מה שהרב אומר פה זה בעצם קשור לתשובה על הדבר, זאת אומרת, נקודות המוצא שכשהתורה מצווה אותנו לאהוב משהו, לראה משהו, כן, על עולם הרגש, זה מכיוון שבפנימיות שלנו אנחנו כאלה, הנשמה שלנו אנחנו כאלה, אבל הפנימיות הזאת היא הולכת ומתכסה, וכדי לחשוף אותה אנחנו צריכים לעבוד ולעמול, בדרך כלל קודם כל מתוך הלימוד, כן, הלימוד מאפשר לנו, כן, קצת בצורה חיצונית, כן? כי אנחנו באים מבחוץ פנימה, אנחנו מבחוץ, מתוך הלימוד, מתוך התובנות, אנחנו באים פנימה, אבל אנחנו לא באים פנימה כדי לעשות לעצמנו איזה עבודה פנימית, בוא נרגיש, אלא לחשוף את העולם הפנימי הנשמתי שהוא מלא בתוכנו, וכיוון שהוא מלא בתוכנו, אז הלימוד חושף אותו ונותן לו את המקום הטבעי שלו. וממילא, מתפתחים עולמות רגשיים שמותאמים לעולם הנשמתי הטבעי שנמצא בתוכנו. ולכן הרב גם בנושא הזה, אהבת ישראל, הוא נושא ודאי ידוע ומודגש וחשוב, כן, הארי הקדוש היה אומר שלפני כל תפילה בבוקר, אני חושב אולי כל תפילה בכלל, אדם צריך לקבל על עצמו מצוות ואהבת לרעך כמוך. אבל הרב רוצה לומר לנו ככל שאנחנו נבנה את זה, לא רק ממקום כזה של טבעיות רגשית שבדרך כלל קיימת באדם בריא, כן, קיימת באדם בריא טבעיות רגשית כזאת של אהבת ישראל, אבל ככל שנבנה את זה ממקום פנימי ועמוק, ממילא יהיה לזה משמעות הרבה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר קיימת והרבה יותר פועלת, כמו שאנחנו נראה שהרב הסביר את זה בהמשך. לכן הרב אומר שזה לא רק עבודה רגשית, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה, יש פה שני דברים, אהבת ישראל, היחס הבסיסי לכל אדם ישראל ולכלל ישראל, והעבודה של הסנגוריה זה כבר יותר מזה, זה כבר איך חושפים את היחס הפנימי הזה גם בזמנים שמורכב לראות אותו, זה הרב יפרט את זה בהמשך. הרב אומר, אהבת ישראל והסנגוריה, שזה בין לחשוף את אהבת ישראל גם בזמנים שפחות רואים אותה, פחות קולטים אותה, זה לא רק עבודה רגשית, כי אם זה רק עבודה, כי זה רק עבודה רגשית, אז באמת קשה לנתב את זה, ולפעמים זה יהיה קיים יותר, לפעמים זה יהיה קיים פחות, כי באמת מסובך מאוד, בזמנים שזה מסובך מאוד. ולכן הרב אומר, אנחנו חייבים לרומם את קודם כל זה רגש טבעי אצלנו, אז לרומם אותו ולהפוך אותו למקצוע גדול בתורה, מקצוע של אהבת ישראל, מקצוע של מה זה עם ישראל, מה זה כלל ישראל, מה שהרב פה בפרקים האלה הרבה הרבה עמל, כן, לברר את המקצוע הזה, מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד תור, מלשד טל אור תורת חסד. כן, זאת אומרת, התורה היא תורת חסד, הכוונה, יש לה, לתורה יש לה מנגינה ראשית ויש לה המון המון מנגינות מסתעפות. והמנגינה הראשית של התורה זה תורת חסד הלשונה. תורת חסד שרוצה תיקון ורוצה, היא קודם כל מלאה באהבה למקור של התיקון בעולם, וזה כנסת ישראל, עם ישראל. ולכן זה היסוד, כדי שאנחנו נוכל להיות מי שאנחנו אמונים להיות, אנחנו רוצים לבנות אותו אהבת ישראל עמוקה, אהבת ישראל שיונקת מתפיסה שלמה וגדולה ורחבה, שיודעת גם להתבונן גם בדורות מסובכים וגם במצבים מסובכים, ולא להרפות ולא לסור מעמדתה, בהפוך, דווקא בזמנים קשים יותר אפילו להתגבר, כמו שהרב יגיד פה בפסקה הבאה. אז גם על זה הרב ידבר, אבל זה אולי, לכן הרב אומר שזה מקצוע גדול, כי חלק מהמקצוע זה לדעת שאין סתירה בין ביקורת לאהבה. כשבאמת בעולם הרגישי שלנו זה מאוד, זה כאילו, אם אתה בביקורת, אתה בעמדה עוינת, אתה בעמדה שוללת, ואם אתה באהבה, אתה בעמדה רכה ומקבלת ומכילה, וזה לא אמור לסתור. אבל אם זה יישאר רק ברובד הרגישי, זה סותר. לכן הרב אומר, חייבים להרים את זה מהרובד הרגשי לרובד עמוק, כן? לרובד עמוק, לרובד שהולך ונלמד והולך ונעשה, הרב צבי יהודה אומר, תרגילים בתורתך. אנחנו עושים תרגילים. תרגילים, אנחנו גם לומדים את זה בהרבה סוגיות, בהרבה מדרשים, בהרבה איך מבינים שזה לא סותר ואיך מתאמנים על זה, שזה כן הולך ונבנה. וזה רק שלומדים את זה בצורה מושכלת, ואחר כך לאט לאט מפתחים את האינטואיציה שמתאימה לזה. אבל אם אנחנו עובדים רק עם הרגש, אז הרבה פעמים מאוד מאוד יהיה קשה לתכלל בתוכנו רגשות כביכול סותרים. כן? הכי חריף זה מופיע בתניה בפרק למד ב', בעל התניה שואל, מצד אחד יש לו מצוות אהבת ישראל, כן, אהבת אחר כמוך, מצד שני יש מצווה של שנאת הרשעים, משנאיך השם ישנא. אז איך זה מסתדר? אם מישהו רשע, אז אין לי מצוות אהבת אחר כמוך, איך אני יכול? אומר בעל התניה, יש לך שתי המצוות. אתה צריך גם לאהוב אותו וגם לסנות. לאהוב אותו מצד הפנימיות שלו ולסנות אותו מצד הממדים השליליים שלו. ורק אם אני לומד את זה, אז לאט לאט גם, זה בסוף גם מתפתח כאיזו עמדה פשוטה, כאיזו עמדה טבעית, אבל כדי שזה יתפתח כעמדה טבעית, זה בהתחלה מאוד מאוד לא טבעית, אז זה צריך להיות קודם כל עבודה ומקצוע גדול בתורה. כן? בדיוק בגלל הקשיים האלו, שאם אנחנו עובדים רק עם הרגש, מה שמאפיין את הרגש הרבה פעמים זה שהוא טוטלי, כן? זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו כלפי אהובים לנו, הילדים שלנו, ההורים שלנו. אם אני עכשיו עצבני על מישהו, אז אני עצבני על מישהו, אני יכול להיכנס ב-180 קמ"ש, וזה לא נכון, זה לא האמת. מה הכוונה? הרגש הוא מוחלט. הרבה פעמים הוא תופס רק מימד אחד, הוא לא נותן לשום מימד אחר להיכנס. ובוא צריך להגיד, שנייה, בוא נעשה סדר. נכון, שהוא לא בסדר בזה, אבל הוא לא שם לב, או תזכור שיש לו גם נשמה טובה. טוב, ועכשיו תפעיל את הרגש בהתאם לתמונה המלאה והנכונה, ולא בהתאם לטוטליות הרגשית שאנחנו בדרך כלל נתונים. בסדר? לכן הרב אומר, צריך להעביר את הנושא הזה של אהבת ישראל מעולם שהוא רק רגשי, והרגש פה הוא חשוב מאוד, ודאי, כן? אבל שלא יתחיל ויגמר שם, כי אם זה יתחיל ויגמר שם, יהיו בזה טעויות. כן? ויהיה קשה לחלקל רגשות שונים, ויהיה חלקל אהבת ישראל במצבים מסובכים יותר וכו'. ולכן זה צריך מקצוע בתורה, מקצוע גדול בתורה. ואת הדבר הזה הרב מתחיל להסביר בפסקה השנייה, בוא נראה. מה היסוד של אהבת ישראל? כשזה הופך להיות מעולם רגשי לעולם שבנוי מיסודות אמוניים מבוררים. אז זה הפסקה השנייה. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל. שאולה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. זאת אומרת, כשאנחנו עוברים למישור הלימודי, אז זה קשור מאוד מאוד לפרקים, ביחד פרק א' שאותו למדנו. אם אנחנו מתחילים את אהבת ישראל מהמימד החיצוני, אז באמת מורכב מאוד, באמת מורכב מאוד. אלא אם כן אנחנו... יש אדם שלא קשה לו לאהוב גם את הרשעים, כי זה בכלל לא, זה לא כואב לו כל כך, שהוא רואה, אז בסדר, זה לא חוכמה. זה לא חוכמה, בגלל שהוא לא מבין מה זה עבירות, כמה זה פוצע, כמה זה מכאיב, כמה זה מייסר את עם ישראל. אבל מי שכן מבין, וזה כואב לו, וזה לפעמים הוא רואה דברים רעים ושליליים ובעייתיים, אומר הרב, אז אנחנו לא מתחילים מהמימד החיצוני. אהבת ישראל היא תולדה, היא מתחילה ממקום שהיא נולדת ממקום עמוק יותר, מהאורה, מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל. אותה האורה האלוקי שדיברנו עליה בפרק א', כנסת ישראל מלאה בטוב, ובאיזה טוב, בטוב מוחלט, ובטוב שלם, וברצונות מוסריים, ובתיקון העולם, ובקלות נפשה לאלוקים, וברצון להיטיב לכל המציאות, בלי שום הגבלה, לא בכמות הטוב ולא באיכות הטוב. כל ההגדרות האלו, אנחנו עכשיו מבינים שפה נשמה גדולה ועצומה, שזה האופי שלה, וזה המרכז שלה, וזה החיים שלה, וזה נמצא בעומק של נשמת ישראל. זוהי כנסת ישראל. ומשם אנחנו מתחיל היחס שלנו. כל אחד מעם ישראל, הוא בעצם בתוכו יש את האור הזה, את הטוב הזה, את היהלומיות הזאת, כן? ומשם מתחילה אהבה, אהבה מתחילה משם. מהמבט הזה, שהוא מסוגל, קודם כל, זה כאילו קצת מסובך, כי המפגש הפשוט שלנו זה עם הצד החיצוני. אבל הרב אומר לנו, אנחנו נתרגל להיפגש מבפנים החוצה. מבפנים החוצה. וזה קשה, זה כאילו, זה לראות המבט החיצוני, אני אגיד, שנייה אחת, אני מתחיל קודם כל מבפנים, ואז אני הולך וגם מתכלל את הרבדים החיצוניים שצריך להתייחס אליהם, אבל הם לא השורש. הם לא השורש. בשורש יש, אני יודע מה יש שם, אני למדתי מה יש שם. אני חדור במה שיש שם. בהתחלה למדתי את זה ואני צריך להיזכר בזה, לאט לאט אני עוסק בזה שוב ושוב ושוב. לאט לאט זה הופך להיות איזה עמדה פשוטה, מה זה יהודי, מה זה עם ישראל, זה נמצא שם בפנים אוצר, וזה קודם כל, לפני שאני גם רואה את הרבדים החיצוניים יותר. כן? אז קודם כל, האמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שהוא סגולה, סגולה עצמית, הכוונה יצירה מהותית, שהיא לא מתחילה, לא מהנגלה ולא מהבחירה. שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביטוי שהרב אוהב להשתמש בו, חליפות הזמנים, כמו אדם שיש לו חליפות שונות, הוא מחליף חליפות, נכון? החליפות הם גילויים שונים של העצמיות. אז עם ישראל יש לו גם חליפות, יש לו כל מיני דורות יותר מסובכים, יותר עליונים, מצבים שונים, מלחמות, בשלום, כל חליפה היא איזשהו גוון, אבל מאחורי החליפות יש עצמות, כן? והעצמות לא משתנה. אז מאחורי כל החליפות של הזמנים וכל התנודות והשינויים, יש אור עצמי מופלא ועליון וקדוש וטהור. ואת הדבר הזה, נקודת המוצא הכי בסיסית שלנו ביחס לעם ישראל. זה עם ישראל. זה עם ישראל בכל דורותיו. ביותר צריכה אהבה עליונה הזו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. וכאן הרי דיברנו בפסקה הקודמת שיש אהבת ישראל, שזה אהבת ישראל במצב הרגיל, ויש סנגוריה, עבודת הסנגוריה. והסנגוריה קשורה למשפט הזה. מתי צריכה אהבת ישראל להתעורר ביותר? ביותר. ובדרך כלל מתעוררת פחות. במצבים שבהם יש ירידה של האומה במצב הרוח. ככל שהמצב הרוחני של האומה יורד, כך אהבת ישראל צריכה, אומר הרב, להתגבר. זה, כמובן שהמשוואה היא הפוכה באופן. אתם מבינות עכשיו את ההשלכה של הפסקה הראשונה. כי אם אני עובד עם העולם הרגשי, אז המשוואה שלי היא הפוכה. ככל שהמצב של אהבת ישראל יורד, אז אהבת ישראל שלי יורדת. אני יכול לעשות, אני יכול, איך הם נראים? אבל אם אני מבין שאהבת ישראל זה לא רק תוצאה של המציאות, זה מה שהרב מחנך אותנו, אהבת ישראל יוצרת, היא עמדה יצרנית, היא עמדה פעילה, והיא עמדה שמחוללת ניסים, היא מחוללת משמעות אדירה בתוך הפנימיות של עם ישראל. ממילא מתי נצרכת יותר, לא מתי מתגלית יותר בצורה טבעית, אלא מתי נצרכת יותר בדורות יותר מסובכים. כן? מתי ילד יותר צריך את האהבה של אבא ואמא? לא כשהוא בא במלא בהצלחות וכולם שיבחו אותו בכיתה. כשהוא עשה שטויות ועיפו אותו ואחר כך הוא נפל עוד יותר וכו'. ואז הוא בא הביתה כל כולו מקומט. ואז הוא צריך את החיבוק של אבא ואמא, נכון? הרבה הרבה יותר מאשר בזמן שהוא מצליח. ואז החיבוק של אבא ואמא הוא יוצר אצלו איזה הבראה. ממש הבראה ממה... מיעדר לקיום, להפרחה. אחרת הוא עכשיו במצב שלא מאמין בעצמו. מה, דרך מה הוא יאמין בעצמו? דרך העיניים של אבא ואמא. נכון? העיניים של אבא ואמא שהן רואות את הכישלון ואולי כואבות את הכישלון יותר מאחרים. כי אבא ואמא כואבים את הכישלון של הילד שלהם יותר מאחרים. אבל זה המבחן שלהם. מה, אני ילדתי ילד רק כדי שאני אהיה בשבילו בזמן שהוא מצליח, תבוא, כן, תבוא עם הדיפלומה ואז אני מבסוטית, או תבוא עם עם השידוך הכי טוב בעיר. לא, כשאתה במצב על הפנים תבוא כשאתה במצב על הפנים ויש רק מקום אחר שאתה יכול לבוא אליו, זה השם יתברך על אבא ואמא. כי שם אתה תקבל את הערך של עצמך גם כשאתה לא במצב החיצוני הטוב, ואתה עלול לאבד את זה, אתה עלול לאבד את האמון שלך בעצמך ובטוב שבעצמך. מי יחזיר את האמון בעצמך? אבא של אבא ואמא, נכון? דרך העיניים שלהם, אתה גם תראה את הכאב על הנפילה אולי, אבל גם אתה תראה את האמון האדיר במי שאתה באמת. וזה יחזיר לך חזרה את הנשימה ואת היכולת שלך להתחבר לטוב הזה שנמצא בקרבך. זאת אומרת, אהבה, במיוחד האהבה של הקרובים לנו, כן, היא ממש שם חיים, והיא יכולת פעילה שקיימת בתוכנו. אחד היכולות הכי חזקות שלנו ביד, מה שאנחנו יכולים להשפיע על המציאות. זה לא רק, אם זה העולם הרגשי שדיברנו עליו קודם, אז העולם הרגשי הוא תוצאתי, והוא גם אף אחד יכול לבוא ליד בטענות. ככה זה, מתעורר את האהבה, מתעורר את האהבה, עכשיו פחות, פחות. אבל הרב אומר לנו, לא, אהבת ישראל זה כוח, זה כוח שלנו ביד, זה תפקיד שזה, כמו ההורים שיכולים להגיד, טוב, טוב, עכשיו ילד על הפנים, אז לא מתעוררת לי אהבה כלפיו. אז מה זאת אומרת? אבל את אימא. את אימא, את צריכה עכשיו לאהוב אותו יותר, ואת אוהבת אותו יותר, כי את יודעת מי הוא בפנימיות. רק את יודעת מי הוא בפנימיות, אחרים לא יודעים. אבל את יודעת. אז את צריכה עכשיו את כל העוז להשקיע שם ולהתמלות באהבה כלפיו, דווקא בזמנים שאחרים לא יכולים לאהוב אותו, את יכולה לאהוב אותו כי את אימא שלו. אז להבדיל אותו דבר, אהבת ישראל. וזה הרב מדבר פה דווקא לכן, על מי? מדבר פה על מי שמסוגל לכך, על אנשי לב ורוח. אנשי לב ורוח, או נשות לב ורוח. זה אותו, זה מי שיש לו חיבור אמוני ובנה את זה, ולמד את זה, וכל ליבו וכל שייכותו זה לעם ישראל, ויודע כמה העם הזה יקר, וכל התיקון העולם, וכל רצון השם, זה בעם הזה. אלה אנשי הלב והרוח של האומה. ודווקא הם, בזמן שעם ישראל קצת מפקשש או קצת... אז הם עכשיו אבא ואמא של עם ישראל. הם אבא ואמא של עם ישראל. אז נכון, יש כאלה שדווקא בזמנים האלה הם הרבה יותר בביקורת. יכול להיות שדווקא בגלל שהם יש להם רצונות טובים והם בביקורת. דווקא בגלל עכשיו, אולי בגלל שהם גדולי הימניים, אז הם עוד יותר מתאכזבים מעם ישראל. או להבדיל, הם מאוד דתיים, ולכן הם מתאכזבים. כל אחד יש לו סיבות אמיתיות להתאכזב מעם ישראל. אבל ככה ההורים לא משאירים את הילד. אם הילד הזה רק כל הזמן יבין כמה מתאכזבים ממנו, וכמה הוא לא שווה, וכמה... אז מה יעצים? מה יעצים אותו? מה יגדיל אותו? מה יחבר אותו לעצמו? מה ייתן לו את ההבנה שהוא אהוב, הוא גדול, הוא משמעותי, הוא יכול למצוא את זה ולהתחבר לזה? דרך העיניים של אנשי רוח ולב. אנשי רוח ולב הם אלה שמחוברים מעם ישראל בנימים של הנימים. והם יודעים שזה העם, ישראל עם קרובו, שמכיל בתוכו את קרבת השם, את גדלות השם, את טוב השם. והם כל חייהם מסורים לעם הזה. כמו שהמסילת ישרים אומר על, על, על החסיד. הוא יודע שהופעת השם תלויה באומה הזאת. זה תלוי בזה באמת. אתם זוכרו אותנה זה ואליהו, ששמע בפרק י"ט במסילת ישרים. אז הרב אומר, מתי צריך את אנשי הלב האלה? במיוחד כשהמצב על הפנים. במיוחד כשהמצב על הפנים. והם אלה שהזכירו קודם כל לעצמם ואחר כך לאחרים, שהעם הזה הוא עם יקר. לא, אבל אתה לא רואה את זה, אתה מטייח את הבעיות, לא, זה לא טיוח. יש גם רבדים חיצוניים, רואים גם אותם. אולי אפילו יותר כואב. מי שזוכר את הפנימיות הזאת, זה כואב את המצב החיצוני. כי זה יודע שכמה זה לא מתאים לעם הזה, הקלקולים האלה, החולשות האלה. אבל הוא יודע שעכשיו הוא צריך להתרכז קודם כל בשדר הפנימי הזה, כי זה מה ש... ככל שהעולם הפנימי שלנו מלא באהבת ישראל, גם יהיה אפשר גם לתת ביקורת. זאת אומרת, הביקורת היא כפי ערך של אהבה. רק אז יכולה להועיל. שום ביקורת בעולם לא תועיל ממי שלא מלא באהבה. שום ביקורת בעולם לא עוזר. אני יכול לכתוב את זה בכל העיתונים שבעולם. ביקורת אנחנו נקבל רק מי שאוהב אותנו. נכון? זה כלל ידוע. לא, ממש לא. ממש ממש לא. הם לגמרי האנשים הפשוטים. הם לגמרי כל אחד ואחד מאיתנו.
זה נותן כוח כאילו
במסתר. זה נותן כוח בקשר הנשמות. יש קשר נשמות בעם ישראל. כן? ולהבדיל, להבדיל, נכון? כמו שילד יודע מתי ההורים כועסים עליו, מתי הם מחזבים אותם. לא בגלל הנאומים שהם אומרים. הוא יודע לקלוט את הלב שלהם. נכון? יש שדרים תת-קרקעיים. שמאוד מאוד נשמעים, אנחנו יודעים טוב מאוד לשמוע מה חושבים עלינו ומה אומרים עלינו ומה... ובלי כל הנאומים, זה הרבה יותר חזק מכל הנאומים. נכון, איך הרבי לוין היה אומר, אני נמוך, אני רואה רק את הלב של האנשים. וכן, גם ילדים רואים בדרך כלל, מגיעים לנו רק ללב, אז הם, לא משנה, הם לא כל כך שומעים את הנאומים, אבל הם שומעים מה יש לנו בתוך הלב. אבל גם עם ישראל, זה נכון, שפה זה יותר מורכב, זה לא רק אני מול הילד שלי, שיש לי. הרבה יותר השפעה ישירה, זה אנשי האמונה, אנשי הלב, מול האומה. אבל העיקרון אותו עיקרון. העיקרון אותו עיקרון. שמי שרואה רק את הממדים החיצוניים, אז הוא עלול לאבד את היחס, ולאבד את הקשר אל הרובד הפנימי, ואז הרבה פעמים מרצונות טובים, הוא יכול מאוד להחליש. כי הוא כל הזמן רק מבליט כמה הכל גרוע, כמה הכל דפוק. ומי שיודע שבזמנים, תמיד, אנחנו יודעים שאהבה ואמונה זה שם החיים שלנו תמיד, בכל מצב. הרצוי זה אומר א' א'. אבל קודם כל צריך לדעת, הכוח יש לנו ביד, כן? יש לנו כוח ביד. כוח ביד של תיקון וריפוי, וזה כן, וזה דווקא לאנשים הפשוטים. זה לא צריך להיות, כן, אחראי לא יודע מה, או מנהל לא יודע מה, או... האנשים הפשוטים. אבל עם המחשבות הנכונות, ועם נקודת מוצא הנכונה, עם התפילות הנכונות, יש לנו כוח בתוך העולם הפנימי, יש לנו כוח אדיר, כוח לחולל טוב, להצמיח טוב. אבל אומר רבי, בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד, ולמדנו, כל הפרקים הראשונים פה הם הכנה ליישום הזה. כן? אי אפשר ללמוד את פרק ד' בלי הפרקים הקודמים, אבל כל הפרקים הקודמים הם יישארו איזה פילוסופיה תיאורטית, אם היא לא בסוף מתבטאת בעמדה הנפשית של פרק ד'. אני לחתנים אומר ללמוד אורך ישראל פרק ד'. סגולה נראה. אכפתי להמציא סגולה. אז זה העמדה הנפשית שהיא מוציאה לפועל את כל, מה שלמדנו קודם, כן? ככה זה מתבטא, ככה זה חי. ככה זה הופך להיות מפילוסופיה לעמדת נפש. ועמדת נפש, הרב אומר, היא המחיה את עם ישראל. היא המחיה את עם ישראל. זה אנשי לב ורוח. מתי זה צריך להתעורר? ביותר. זה מתעורר כל הזמן, נמצא כל הזמן. אבל ביותר, בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. עכשיו הרב יגיד, טוב, אתם בטח חושבות, ירידתה של האומה, אבל לא כמו אצלנו. אצלנו זה לא ירידה, אצלנו... תשמעו מה הרב אומר, הוא מבין אותנו טוב מאוד. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. בסדר? מספיק ברור הרב כתב את זה? רמיסת קודש וזלזול דת. כן? שמה צריך להפעיל את כל העוצמות של אהבת ישראל. כל העוצמות. איך? נחזור לפרק א', ללמוד מה נמצא בנשמות של עם ישראל. ממילא כל הטעויות וטעויות קשות הן לא באות מאיזה רוע פנימי, הן באות מבלבול, הן באות מטשטוש, הן באות לפעמים גם ממידות רעות. אנחנו לא מטשטשים את הרבדים של הקלקולים, ומידות רעות לפעמים, והרבה פעמים מהכל ביחד, גם מחוסר הבנה וגם מתרבות חיצונית של אומות העולם שחודרת לנו ומבלבלת אותנו, וגם ממידות רעות וגם מהכל ביחד. אבל בפנים יש זהב טהור. ודווקא בגלל זה שבפנים יש זהב טהור, אנחנו מתמלאים עוד יותר מצד אחד בכאב. מה קורה לזהב הזה, כן? איך כתוב? הוא עם הזהב הטוב, ככה כתוב באיכה. ממש המשל הזה. הוא עם הזהב, כאילו הזהב. אבל כשיש זהב מלוכלך, לא זורקים לו פח. נכון? קונים את המכשירים הנכונים. נכון? שמנקים את הזהב. לא זורקים את הזהב לפח. בגלל שהוא זהב, זה זהב דמי. אז קודם כל צריך לדעת שזה זהב. כי שוב, אם אנחנו מתייחסים מבחוץ, רואים את השחור. אל תירוני שאני שחרחורת, שזה זפת ישן. נכון? ובפנים הכל זהב טהור. וזה צריך ללמוד את זה, כי זה לא מתחיל מהצד הגלוי, לא מתחיל, והצד הרגשי הרבה פעמים הוא מתעורר באנטגוניזם, בדחייה, ובצדק. ובצדק. ואף על פי כן, בעומק, הוא לא צדק. יש משהו עמוק יותר, יש משהו פנימי יותר. והפנימיות הזאת היא מחכה שנראה אותה. כן? כמו שבדרך כלל הילד הכי מעצבן בכיתה הוא הילד שמבפנים יש זהב טהור שצועק הצילו, שמישהו מתייחס אליי. אם לא התייחסו אליי, אני אדאג לזה שתייחסו אליי. סיפרתי לך איזה סיפור על המורה שהתבלבל עם הילד בקשר לעום של הילד. לא? זה נשמע כמו סיפור של רבי קרלי ובח, שלום קרלי ובח, אבל זה ממש סיפור אמיתי שסיפר לי מישהו. מישהו שהיה, היינו גרים ברמת גן, זו תקופה, והוא היה שם, הוא אירח אותנו לסעודת שבת, והיום הוא עוסק בהייטק. אבל הוא אמר לי, אני הייתי מורה שנה אחת. הייתי שנה אחת מורה, לא סיפרתי את זה? לא? סיפורים שאתה מספר כמה פעמים, אז הוא מתחיל לומר. אז הוא אמר לי, אני אגיד לך למה הייתי מורה. כאילו, זה בטעות כאילו, אבל אני יודע למה קרתה לי הטעות הזאת, למה קרתה שהוא שלח אותי שנה אחת להיות מורה. כלומר, הוא היה, הלך להיות שנה אחת מורה, הוא היה באיזה תיכון, ממש תיכון כזה, ברמת גן, למה של החבר'ה הכי קשים כאילו. אולי זה היה טעות כאילו, בגלל זה החזיק שנה אחת וזהו. אבל קיצר תיכון, חבל, שנקרא, שמרחם. היה שם בתוך הכיתה איזה אחד, איזה איציק אחד, בסדר? איזה איציק אחד שהוא ממש ילד טוב, כאילו. ילד טוב, תמים כזה, והוא סבל שם, והוא כל מראה, הוא אמר, מה הוא עושה פה בכיתה הזאת, מה הוא עושה בבית ספר הזה, אני חייב הוא אומר לעצמו, אני חייב לדבר עם ההורים שלו, שיוציאו אותו מפה. אין לו מה לעשות פה, הוא ליגה אחרת לגמרי, חייבים להוציא אותו מכאן. אז אחרי שהוא ככה כמה חודשים, וגם הוא סבל בכיתה, המורה הזה גם סבל בכיתה הזאת, אבל הוא אומר, לפחות אני אוציא אותו מכאן. אותו יום אחד הוא עזר אומץ, קשר להורים של האיציק הזה, לדבר איתם, תשמעו, אתם לא מבינים איזה ילד יש לכם, כמה הילד הזה הוא מדהים, כמה הילד הזה הוא נשמה טובה, הוא באמת, אבל הוא חייב ללכת מפה, הוא, לא מת... הוא שומע את ההורים, אבא לא מאמין, מה איציק שלנו באמת, אז הוא קורא לאשתו, בואי תשמעי, וזה מה המורה אומר, ניתן לאשתו לדבר, קיצור, חגיגה שלמה שם, הוא שומע, וזה התרגשות, וזה, טוב, נחשוב על זה, הם אומרים אותם, הוא משכנע אותם להוציא אותם מהבית ספר, הם לא יודעים, אין להם כסף להסעות, לא יודעים, אבל הוא אומר, לפחות עשיתי את ההשתדלות שלי, הוא אומר את השיחה, בסדר, נראה מה יהיה. הוא חוזר למוחרת, הוא הולך לבית ספר, ואיך שהוא מתחיל להתקרב במסדרון לכיתה, הוא קולט את הגודל הפדיחה. מחכה לו ליד הדלת, איציק, אבל לא אותו איציק. היה שתיים בכיתה. הוא דיבר עם ההורים של האיציק הלא נכון. והאיציק השני, שהוא דיבר עם ההורים שלו, זה אחד הערסים היותר קשים של הכיתה. הוא עומד שם ליד הכיתה, הוא אומר, מורה, לא ידעתי שאתה ככה חושב עליי, וזה, הוא לא יודע מה להגיד לו, הוא מתחיל לגמגם, וזה, והאורים שלי התרגשו, התקשרו ישראל על הסבתא, ודיברו עם הזה, וכל השכונה כבר יודעת, שאני תלמיד מצטיין, הוא מחליף צבעים, הוא לא יודע מה להגיד לו, איך שהוא יצא מהשיחה. זאת אומרת, הוא בא, העביר את הדברים שלו ליד המורה, האיציק ההוא, שדיברו איתו בטעות, העביר את הדברים שלו כאן לשורה הראשונה, כאן ליד המורה, ומאותו יום השתנה ביניהם היחס. והוא התחיל להיות באמת תלמיד תמיד טוב. בגלל טעות. הוא הפך להיות תמיד הכי קרוב אליו. וזה נגמר בזה שהוא חיתן אותו. הוא אמר, סיפר לי, זה סיפור אמיתי. בטעות, מישהו שהאמין לו בטעות. בטעות. זה פחד פחדים, מהסיפור הזה אני לוקח אותו כל השם. אמיתי, סיפור אמיתי. אתם מבינים, זה עם ישראל, כאילו. זה לא כל תמיד, לא תמיד, מה הבעיה בסיפורים האלה שעשה שם, הסוף יותר מדי ככה בקלות, כזה, חיו לנצח במאושרים, לא יודע איך זה נגמר, אבל העיקרון הוא עדיין נכון. העיקרון הוא טוב, שבפנים יש עולמות מימיים של טוב. אלא מה, שחוסים, חוסים, חוסים, חוסים. אז בדרך כלל זה ייקח אותו משיחת טלפון כדי לעשות שינוי. זה ייקח שנים, זה ייקח דורות. יש שם מכתב שהרב כותב לאחד מהתלמידים שלו, שהבנים שלו התרחקו. קראו לרב דוב מילשטיין, הוא היה חבדניק, והיו לו שני ילדים שתרחקו מהתורה, וכמובן היה כואב את זה, ושואל את הרב מה לעשות, הרב אומר, אתה תאהב אותם, תאמין שהם בפנימיות הם טובים, ואתה תראה, שזה ישפיע. שואל אותו, מתי זה ישפיע? הוא אומר לו, זה ישפיע אולי השנה. אולי עוד 10 שנים, אולי עוד 50 שנה, ואולי אצל הילדים שלהם. אולי אצל הנכדים שלהם. זאת אומרת, אנחנו לא משועבדים למתי. אנחנו אבל יודעים שככה זה פועל. שהאמון בטוב הפנימי מצמיח אותו. והטוב הפנימי הוא חי וקיים. ואלא מה? אנחנו יודעים גם שמסובך. מחוסה, במחשבות לא טובות, באנשים שאין להם כבר שמץ של מושג, מה זה יהדות, ומה זה עם ישראל, ומה זה, ויש נחשים ועקרבים שנכנסים, וכל מיני מחשבות עקומות שמטשטשות, ומידות רעות, וכל הקליפות של האינטרנט, והכל ביחד שם צבור על גבי כל הזהב הזה. אבל הזהב קיים. כן? לכן, אהבת ישראל היא מתחילה מה שאמרנו, מהידיעה הפנימית באורה האלוקי של כנסת ישראל. וזה דבר שלא יזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ומכאן עכשיו אורה פה עונה אלינו, אומר, אז יש לנו עבודה. אבל יש לנו עבודה ויש לנו יכולת לעבודה הזאת. יש לנו כלים לעבודה הזאת. היא נמצאת בתוכנו. היא לא נמצאת אצל הרבנים, היא לא נמצאת אצל המנהיגים, היא לא נמצאת בתקשורת. היא נמצאת אצל אנשי לב ורוח. אנשי לב ורוח. שהם לומדים ויש להם יחס כזה, והם בונים בתים כאלה, וזה תשדורת שהיא פועלת. היא נותנת לעם ישראל אמון בעצמו. וקימה, קימה, כן, כך היא גאולתם של ישראל, אבל היא קוראת לא מהשמיים רק, היא קוראת מהארץ, מאנשי לב ורוח, שמייצרים את התשדורת הזאת, ולאט לאט מבריאים את האומה ומחברים אותה לפנימיות של עצמו. ולכן הרב אומר, מתי זה יותר נצרך? בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. אז מה אפשר לאהוב פה? אומר הרב להבחין, להבחין, שעם כל זה, למרות כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו, גדול הוא ועצום לאלוקיו, איפה? מסעד נשמתו. ואני אוסיף אולי עוד רובד, שאולי גם זה מה שהרב אומר, כי הרב אומר להבחין. מה הכוונה להבחין? אמרנו ללמוד את זה. לא, הרב אומר גם להבחין. מה הכוונה להבחין? יש רובד אמצע, שהוא, הרב מדבר עליו בכמה מקומות. זאת אומרת, יש מצד אחד הבנה של נשמת ישראל מלאה בטוב אלוקים. נכון, זה ברובד הכי נשמתי, הכי עליון, שאנחנו לא מבינים בו ולא רואים אותו, אנחנו יודעים שזה ה-DNA הפנימי הנשמתי. אבל יש גם יכולת להבחין בזה. איך אפשר להבחין בזה? להבחין זה אומר לנתק בין הרצונות הגלויים לבין עומק הרצון. כי עומק הרצון בעם ישראל הוא תמיד בטוב. כן? בואו דוגמה, כן? הפלניסטים או לא יודע מה, אלה עכשיו צועקים על החטופים וכו' ורוצים שהמלחמה תיעצר. או... הרצון הגלוי שלהם הוא רצון לא כל כך טוב. כי הוא לא מספיק מחשבן שיש בזה נזק לעם ישראל, ושאתה עכשיו אתה רוצה לטובת כמה חטופים, אבל בסוף יהיה בזה נזקים גדולים למדינת ישראל. אבל מה עומק הרצון? מה עומק הרצון? רוצים רע? רוצים נגד מדינת ישראל? ודאי שם. רוצים טוב, מוחלט וגמור. שעל פי כלי הקיבול שלהם, ועל פי המידות שלהם, ועל פי המחשבות שלהם, מתבטא ברצון מאוד חלקי ואפילו שלילי. אבל עומק הרצון הוא רוצה טוב, מוחלט וגמור. נכון? זה נקרא להבחין. הכוונה היא, א', זה מתחיל מנשמות, זה לא מתחיל מהרצון אפילו, זה משהו הרבה יותר עמוק. אבל העומק של הרצון הוא תמיד בטוב הפנימי. הדבר הזה הוא גם נכון ככלי מאוד מאוד חשוב גם על ילדינו וגם על שכנינו וגם על בעזרת השם בני הזוג שלנו. לפעמים יש קלקולים, אבל הקלקולים הם או בטעויות או גם במידות לפעמים קלקלות, אבל עומק הרצון הוא לטוב. כשאנחנו מחזירים את המבט הזה ומזהים, נכון, הוא עושה שטויות עכשיו, אבל הוא רוצה טוב ועומק הרצון שלו לטוב, זה מאפשר לי לחזור לאזימות הזה של להיזכר מי הוא בפנימיות. כי עומק הרצון שלו לטוב. וחיצוניות הרצון הרבה פעמים, היא מקטינה את עומק הרצון, אבל היא מקטינה את עומק הרצון, היא לא מעיינת אותו. היא מקטינה אותו ויש לו אחריות על זה. לא שאין לו אחריות על זה, ולא שאין לו, אין לי ביקורת על זה, ולא שאין בזה קלקולים, אבל עומק הרצון הוא לטוב. קודם כל זה ודאי הרבה פחות, הרבה פחות, וגם האנשים האלה, אז זה נכון, אז זה לא יהיה בעומק הרצון, אז זה בנשמת, זה האנשים השני. וזה נכון גם שיש כאלה שכבר ניתקו את החיבור שלהם מהנשמה כל כך, עד שכבר איבדו את סגולתם, וזה הרב אומר באיגרת הקנה, זה כאלה שבאמת כל עניינם זה להחריב מדינת ישראל, וכל מה שזה מה שהם רוצים, אז יש מדרגות. כן. וגם עליהם הוא אומר, הרב צריך להתפלל שיחזור החיבור לעומק נשמת. ויכול להיות שעכשיו יש כאלה, הם יודעים שהם רשעים, רשעים. רשעים. וכנגד רשעים, ברובד הגלוי, לפעמים צריך להילחם. להילחם, אבל כמו שנלחמים עם רשעים שהנשמה שלהם טובה. איך נלחמים עם רשעים שהנשמה שלהם טובה? נלחמים בשיא התוקף. ואף אחד לא יודעים שהנשמה שלהם טובה. מה? יש יהודים, הציבור זה צדיקים ואלונים ורשעים. יש גם רשעים. רשעים זה כאלה שהניתוק שלהם מהנשמה הוא כל כך עמוק. המידות הרעות משתלטות, וכן, ובמילה זה הופך להיות כבר שנאת ישראל, או שנאת ראש הממשלה מטריפה את דעתם. שוב, אני אומר, ריב ואותמך בית ישראל, ודאי שזה לא בא מרשע. אבל יש גם אנשים שהם, כן, שכבר הפכו להיות רשעים. וגם הם נשמתם טובה. אבל בפועל הפכו להיות רשעים. צדיקים, בינוניים ורשעים, ציבור. יש גם רשעים בעם ישראל. אנחנו אומרים על עם ישראל. בכלל בעיניי, המושג מדינת ישראל צריך להיות מדינתו של עם ישראל. זה שהיום חסים לנו פה כל מיני איזה מדינה הזאת של עם ישראל, ונספחים שיכולים לגור פה אם הם... עוד פעם, פעם? נכון. נכון. אבל שוב, אני כאן אומר, באמת, כל אחד עם העולם שממנו הגיע, אבל תאמין, בסוף מדינת ישראל היא הופעה. היא הופעה של מה? של עם ישראל. ועם ישראל הופעה של נשמת ישראל. נשמת ישראל כולה טוב. ממילא אומר על מדינת ישראל שהיא יסוד כיסא השם בעולם. כי היא המדינה של העם. והעם יש בו נשמה כזאת. אלא מה, השקיל כולים? צריך לתקן. צריך להילחם, צריך לתקן, צריך לבקר. אבל כמו שמתקן את הילד שלנו. שגם הוא יש לו לפעמים קלקולים, אבל דווקא בזה אנחנו נלחם, כי הוא כל כך מלא וטוב, לא ייתכן שהוא יישאר עם הקלקולים האלה. יחס אחר. כן? מי שהקלקולים של הילד שלו יביא אותו לשנאת הילד שלו, אז השם ירחם. בדיוק ההבדל. בסדר? זה היחס, זה יחס, כמו שהרב אומר, נשמור, נבנה אותו רק ברגש, אז הוא לא יהיה מספיק יציב. לא פשוט, כן.
כמו שאהבת ישראל יכולה
להרים
את
המצב
שלה,
חסינת ישראל יכולה להרים את המצב שלה? כן, בוודאי. כי מה זה שנאת ישראל? כמו שאהבת ישראל יונקת מאמון בטוב הפנים של עם ישראל, שנאת ישראל היא בעצם תשדורת שאומרת, כשאתם לא מקיימים מה שצריך לקיים, אתם כלום, אתם אפסים. זה לא בדיוק מסר שמרומם, נכון? כמו שאני אגיד לילד שלי, אם אתה לא עושה מה שאני אומר ואתה לא מכבד אותי, אתה אפס. אתה לא הילד שלי. אני לא אומר אומר אותו, נכון? אני יש לי אחריות כלפי הילד שלי. לא רק, טוב, נראה, נזרום, אם הוא ילד טוב, אז אני אלך איתו ככה, אם לא. לא, זה ככה, מישהו מהרחוב יכול להתייחס. אני יש לי אחריות. ואני יש לי אחריות לשדר לו כל הזמן מי הוא באמת. גם כשאני מאוד מאוד כואב, אז גם את זה יש לי אחריות להגיד לו, אני מאוד מאוד כואב מה שעשית. זה מאוד לא מתאים לך. זה מאוד פוגע, זה מאוד לא טוב. דווקא בגלל שאתה כל כך טוב. אני אומר לך את זה. כן? ואז יש סיכוי שהוא קבל את זה ממני.
איך
חושבים
אנשים ששמים את התורה ומתפללים 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 ומתפללים?
אז זה מה שבעל התניא אומר. שנאת התורה שלהם זה דבר בזוי. זה דבר שאנחנו שונאים אותו. זה דבר שאנחנו כואבים אותו. זה דבר שבטח לא נשלים איתו. כן? אבל אם חס ושלום, ושוב, אני משתמש כמו בדוגמה הזאת, ואל תבינו, לא יודע, ניסיון דלי ביזיון. אם חס ושלום מישהו, הבן שלו, מתרחק מהתורה, אז יש לו עבודה, נכון? יש לו עבודה מאוד מאוד קשה, ויש לו, לצערנו, הרבה משפחות יש להם את העבודה הזאת מדורנו, נכון? להמשיך לאהוב את הילד הזה, למרות שאני כואב כאב עצום כשהוא נוסע בשבת. כאב עצום. הוא גם פוגע בי, וגם פוגע בתורה, וגם פוגע בעם ישראל, וגם פוגע בעצמו. ואבל בכלל אני יודע שבפנים הוא לא רוצה לפגוע, אלא הוא לא מבין כמה זה פוגע. ויש לו גם קלקולים, יש לו גם מידות רעות, אבל בפנים הוא נשמה טובה. ואני מתפלל על הנשמה הזאת, ועוד פעם הנשמה הזאת, ויודע כמה טוב, עמוק וגדול וטהור נמצא בתוכה, ואבל בכלל את הקלקולים אני לא אוהב. ואני לא אתן להם מקום, ואני גם לא אתן לו לבוא אליי עם אותו בשביל. ואני מאוד אוהב. נכון, כשזה הבן שלנו, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים, נכון? חייבים, נהיה חייבים ללכת בנתיב הזה. נהיה חייבים מאוד מאוד להתאמץ על זה, שהוא יבין את שני הדברים בלי סתירה. אהבה מוחלטת וחוסר קבלה של קלקולים. כמו שאין לנו ברירה כלפי הילדים שלנו, ככה קרה לנו, עם ישראל. אז קשה מאוד להיכנס פה עכשיו לפרטים, כי יש כל מיני מצבים. יש כל מיני מצבים. לפעמים באמת, לפעמים כתוב בתורה, לפעמים שאתה מתעלם. יש מצבים גם כאלה. זה צריך גם את האינטואיציה של ההורים, לראות כל מצב, מתי ככה ומתי ככה, לפעמים צריך להתייעץ, לפעמים אפשר להקל, אסור לה... לכן אני אומר, זה ודאי מצבים שונים, ולפעמים כן, לפעמים במקום להריב בכל דבר, צריך לא לראות. אבל לא לראות לא בגלל שאני תמים, לא לראות בגלל שעכשיו זה רק יזיק. כן? אבל את עיקר הנקודה זה לשמר כל מה, את היחס הפנימי הזה, איך אנחנו מלאים אהבה בטוב הפנימי, ויחד עם זה לא נותנים לגיטימציה לקלקול. זה לא מה שאני חייב לריב איתו על כל קלקול הפוך, לריב זה רק בדרך כלל. יזיק. נכון. ולכן אני מסכים, זה המון המון מצבים מאוד עדינים, ובטח ובטח לא באנו להגיד פה מה, כי זה מאוד, אי אפשר גם לתת פה איזה כללים, עכשיו לכל המקרים, כי כל מקרה הוא שונה, וגם תלוי באיזה מציאות ובאיזה מצב, וצריך להתייעץ עם רבנים, ומצרי, כל... אבל אנחנו מדברים על העיקרון הנפשי. איך בעיקרון הנפשי, נכון? כשזה חס ושלום קרוב משפחה, אין לנו ברירה. אני חייבים לשמר את היחס הפנימי הזה בהפוך. עוד יותר חשוב, כי זה עוד יותר קשה, כי זה עוד יותר נדרש לעבוד עבודה פנימית כדי להגיע לאהבה עמוקה במצב כזה. אומר הרב, אותו דבר כלפי המסע. עוד יותר נצרך, עוד יותר חשוב, עוד יותר קשה. אני חושב שמה שהרב אומר פה, הוא אומר לנו תשובה. הוא צריך ללמוד את זה. ללמוד את הסוגיות האלה שאנחנו לומדים אותן פה, ואנחנו לומדים רק מה שנקרא, אני יש לי מזל, אתן מתחלפות ואני נשאר פה קבוע, אז אני לומד את זה כל שנה. אבל זה רק פתיחה. כאילו, הסוגיות האלו של, שהרב ראה את זה בתור הלב של כל תורה פה. אז זה פעם מאורות, וזה פעם לא יודע מה, מבעל התניא, וזה מכל מערל, וכל הזמן לעסוק בזה, כי זה משהו שנשאיר אותו ככה, אז הוא עובד נשחק, באמת נשחק. זה התשובה של הרב, מה שהוא אומר פה, שזה התולדה מהאורה הפנימי של כנסת ישראל. וזה דבר שאנחנו צריכים כל הזמן לתזכר אותו כדי לחיות אותו. אני לא יודע, יש, ברור שיש כאלה שיש להם את זה באופן יותר טבעי, כן? כן, ויותר... הרב אומר, תולדה מהאמונה בהורה האלוקי של כנסת ישראל. מי שמסוגל להגיע ליסוד הזה של אמונה בהורה האלוקי של כנסת ישראל, בלי לעסוק בזה בתורה, ויש לו את זה בצורה מאוד מאוד חזקה ופנימית, השראה מה טוב חלקו. זאת אומרת, בדרך, הרבה פעמים צריך את זה לקבל את זה מהתורה. אבל בוודאי שבעומק, כן, לא יודע מה, דורות קודמים, זוכרת, סבתא שלי עליה שלום, אומר הלוואי, כל הפסקות, אני כאן. עשרות שנים אני מדבר את הפרקים האלה, לא נראה שאני אגיע לאהבת ישראל שלה, מה אני אעשה? אז לכן קשה לי להגיד שבלי תורה, אבל זה קיבלה איזה מטעילים, לא יודע מאיפה, אני לא יודע להגיד. העיקר שהיחס הזה יישמר. אנחנו בדורנו צריכים הרבה הרבה לקנות, ושוב, האתגרים גם נעשים מורכבים, אבל, כן, יש... יש לנו ברוך השם גם אנשים בעם ישראל, נשים בעם ישראל, כן. הם מלאות במדרגה הזאת, פעם אשתי עשה איזה סרט עם מרים פרץ, היה לזה, הלכה, עשה איזה רעיון איתה. כן, הרעיון עצמו היה איזה שעתיים וחצי, אחרו עשו מזה איזה חצי שעה, כאילו, אמרו לי, בוא תראה, כדאי לך לראות. אמרתי, אדם ביטול תורה, אני זמן לדברים כאלה, אני בכל זאת אדם חשוב. חמש דקות נסתם. שעתי שעתיים וחצי ככה, כמו איזה מאופנן. אמרתי, לא יאומן, כמה עוצמה טבעית של אהבת ישראל יכולה להיות, מאיפה זה מגיע, כאילו, מה קורה, כאילו, אנחנו יכולים ללמוד, 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 לא יודע להסביר. טוב, כנראה, יש כאלה שהמעיין הטבעי יותר פתוח. אבל, כלומר, זה סנו, זה סוגיה. זה היסוד הראשי שאנחנו באים לדור הזה, ולא סתם אנחנו נמצאים בדור הזה, מי שנמצא בדור הזה, ולא שאלו אותו כנראה, אז הוא שייך לעבודה הזאת. שייך לעבודה הזאת. טוב, אז אנחנו פה נעצור באמצע. בסדר?